ובוקר טוב, שואל אבישי. שלום הרב, לפי הפירוש שחמור הכוונה ערמה, כפי שנאמר חומרים על הצפרדים במצרים. לא הצלחתי להבין מדוע המקום נקרא לחי. תודה רבה. כי יש שם משחק מילים, זה גם היה לחי חמור, ועם זה הוא עשה שתי ערמות, חמור חמורותיים של גופות של פלישתים. שואל יעקב, בוקר טוב לרב, אשמח אם הרב יוכל להסביר מה העניין של הסיפור הזה של דלילה ושמשון. ונראה שלא כל המעשים של שמשון מסופרים בפסוקים, אז למה הסיפור הזה של דלילה מסופר? ומה המסר? זה אומר ששמשון היה אדם גדול שחשב להשתמש בכוח של גבריותו על מנת להינקם מן הפלישתים, ואף על פי שכוונתו הייתה תאורה ולשמיים, אבל על זה נאמר, היחטא איש בגחלים וידיו לא תשרפנה. שלא יכול להיות שבסופו של דבר הדבר הזה לא יפגע בו בצורה כלשהי, ובסוף היא דלדלה את כוחו. למרות שכוונתו לשמיים, אי אפשר היה שלא ייפול בסופו של דבר, ומזה אנחנו לומדים הרבה מוסר שאדם צריך להיזהר מפני פיתויו של יצר הרע. ובכן, אנחנו מצד שני, אי אפשר לא לראות בשמשון אדם גדול, שרוח השם חלה עליו, ויברכהו השם, ותחל רוח השם לפעמו, שהייתה רוח הקודש מקשקשת לפניו כזוג, כך שבעצם הוא מסוג האישויות האלה, שהוא יודע שמה שהוא עושה זה נכון, למרות שיש קושיות רבות על מעשיו. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק ט' זין שבספר שופטים, בפסוק כ"ו. ויאמר שמשון אל הנער המחזיק בידו, כי הרי הוא כבר היה עיוור, נקרו את שתי עיניו, ולכן נתנו לו איזשהו נער שיוביל אותו לכל מקום, כשהוא כבר, שמעמידים אותו בין שני העמודים שמחזיקים את כל הבניין כולו. ויאמר שמשון אל הנער המחזיק בידו, אניחה אותי והמישני את העמודים. מה זה והמישני? שאני אגע בהם, למשש. והמישני את העמודים אשר הבית נכון עליהם ואשען עליהם. והבית מלא האנשים והנשים, ושמה כל שרני פלישתים. כלומר, זה הייתה בשבילם חגיגה גדולה ששמשון נפל בידם, ועל הגג כ3,000 איש ואישה הרואים בשחוק שמשון. כלומר, על הגג צריך לראות איך המבנה בדיוק של הבית, אבל היו שמה אלפים רבים, כי הרי מה שעל הגג ש3,000, אז זה אומר שבכל המבנה כולו היה עוד יותר אנשים רבים מאוד היו שם באותו מקום. וכאן המטרה של שמשון היא לפתוח את שערי גיהינום על יושבי עזה. ויקרא שמשון אל השם ויאמר, אדוני אלוהים זוכרני נא וחזקני נא, אך הפעם הזה האלוהים. זאת אומרת שהוא יודע שהוא איבד את כוחו, הוא כבר נפל, השם שר מעליו, אבל יש עניין של קידוש השם, וקידוש השם הקדוש ברוך הוא צריך להתערב בשביל פעם אחת, והיא נקמה, נקם אחת משתי עיניי מפלישתים. מה זה נקם אחת? אז זאת אומרת שכל מה ששמשון עשה באותו מקום שנהרגו בו פלישתים רבים, זה היה כדי לנקום את נקמת עין אחת. מה עם העין השנייה? אז הוא חזל, העין השנייה, הנקמה תהיה לעתיד לבוא. ייתכן שהגענו לזה. וילפות שמשון את שני עמודי התווך. תווך כוונה אמצע. אשר הבית נכון עליהם, וישמח עליהם, אחד במינו ואחד בשמאלו. ויאמר שמשון, תמות נפשי עם פלישתים. וית וכוח, ויפול הבית על הסרנים ועל כל העם אשר בו, ויהיו המתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו. זאת אומרת שהוא עשה עבודה מיוחדת, שהוא סיים את חייו בקידוש השם. זה מה? שהוא יתאבד? זה בשביל להציל את עם ישראל, הרי הוא רוצה שם להושיע את ישראל. ודאי שזה היה מותר. לא רק זה, זה אפילו היה רצוי. הרי מה עמדו לעשות לו? עמדו להתעלל בו. כתוב בפוסקים שאם אדם נופל בשבי והוא חושש שיתעללו בו השובים, אז מותר לו להתאבד. עכשיו פה יותר מזה, הוא מתאבד תוך כדי שהוא הורג אחרים. וירדו אחיו וכל בית אביהו ויסעו אותו. זאת אומרת, מצאו אותו בסוף, כן? ויעלו ויקברו אותו בן צורעה ובן אשתאול בקבר מנוח אביו, והוא שפט את ישראל 20 שנה. אז זה בעצם משהו ייחודי לתקופת השופטים, שיש שגאולת ישראל באה על ידי כל מיני אישויות מוזרות, שלא כפי הסדר הרגיל של הממלכה. סדר רגיל של ממלכה, יש צבא, יש מלך, יש הרבה, הכל נעשה בצורה מסודרת. כשמדובר בזה שכאשר יש שלטון זר מעלינו, אז הפעולות נעשות באופן של מחתרות, מלחמת גרילה וכדומה. פרק י' ז', הפרק י' ז' מתאר לפנינו, גם פרק י' ח', פרשה עלומה שספק מתי היא התרחשה. לפי פשוטם של מקראות נראה שזה קרה בתחילת תקופת השופטים. ואז למה זה מובא בסוף ספר שופטים, אם זה כך? זה מובא בסוף ספר שופטים כי זה משתלב בכל המגמה הכללית של ספר שופטים של הכנה למלכות. ושם הצורך במלכות מודגש במיוחד, החזרה על הפסוק, בימים ההם אין מלך בישראל, אישה ישר בעיניו יעשה, לכן זה מובא כאן. גם אנחנו רואים שהאווירה איננה האווירה שמתוארת בתחילת ספר שופטים, שהעם חוזר לעבוד עבודת אלילים, עבודת אלוהי כנען ואחרים, אלא יש איזה סיבוך, אמנם תיאולוגי, אבל פנימי לעם ישראל. על מה מדובר? מעשה פסל מיכה. ויהי איש, פסוק א', כן? ויהי איש מהר אפרים, ושמו מיכה יהו. עכשיו, זה שהוא מהר אפרים, זה לא אומר שתמיד הוא היה בהר אפרים. אולי הוא נולד מחוץ להר אפרים, ואכן חז"ל אומרים שהוא נולד כבר במצרים. כלומר שזה שהוא עבר את ים סוף, והיה במעמד הר סיני, הגיע לארץ והתיישב בהר אפרים. מה המשמעות של הדבר הזה? יש מדרשים שמדובר על זה, תינוק שמשה הציל, גדל אצל משה רבנו. למה חז"ל נזקקו לומר את זה? נראה מהפסוקים הבאים. ויאמר לאמו, 1,100 הכסף אשר לוקח לך. כן, מישהו גנב ממך, 1,100 כסף. ואת עלית. עלית, כלומר, קיללת. את מי קיללה? את הגנב. וגם אמרת באוזני, הנה, הכסף איתי, אני לקחתיו. זאת אומרת, הוא מודה שהוא גנב את הכסף, והוא מחזיר אותו. ותאמר אמו, ברוך בני לשם. כלומר, היא רוצה לבטל את הכללה, היא הופכת מארור לברוך. וישב את 1,100 כסף לאמו. ותאמר אמו, אז אמו היא יראת שמיים, צדיקה, לכן היא עושה מהכסף הזה הקדש. הקדש, הקדשתי את הכסף לשם, מידי לבני, כלומר, למען בני, כמו שאומרים, בזכות, כמו שאומרים, לעילוי נשמת, יש גם לזכות של אדם חי, היא רוצה לזכות את הבן שלה במצווה. לעשות פסל ומסכה. ואתה השיבנו לך. זאת אומרת, היא אומרת, נעשה מזה משהו יפה. יש אנשים מקדישים רימונים לבית כנסת או ספר תורה, היא מקדישה, היא רוצה לעשות פסל, פסל מהכסף הזה, לכבוד השם. אז יש פה בעיה, עד כמה שאני זוכר, יש פסוק בתורה שאומר לא לעשות את זה, נכון? לא תעשה לך פסל וכל תמונה, לא תשתחווה להם ולא תעבדם. וכאן היא אומרת את זה, והיא ודאי עושה את זה מתוך יראת שמיים. רבי חנניה בן הקשיא אומר,